מה זה בומן? זה כמו צלף. אתה צריך לשים את המיקרופון במקום הנכון, בזמן הנכון. במאי לא אומר, יש לי את זה כי באמת יש לו את זה, כי המפיק אומר לו, עכשיו אתה גומר עם זה ומשיך הלאה. הייתי בא לעבודה עם ספלייסר של ניירות בשביל לחתוך. דרך הסט אתה מדלג, מול הצלם אתה. בלי בעיה.
שמעת לסמצם.
ראש על הסט!
מה המצב? ברוכים הבאים לעוד פרק של רש"י הסט, התוכנית שבה אנחנו רואים את המסע שמקטעי השטח גדולים בארץ עשו, מתחילת קריירה ועל המקום שבו היום. והיום, בפעם הראשונה וסוף סוף, אנחנו מארחים בומן בתוכנית. ממה שמענו מקליטים עד היום, תפקיד הבומן הוא תפקיד לא מובן, ולרוב לא מוערך מספיק על הסט, אבל הוא חוד החנית שמחלק את הסאונד והחוליה המקשרת בין המחלקה לשאר מקצועות הסט. בזמן שהמקליט אחראי לצ'אנלים נקיים ולראות שהבמה שומע כמו שצריך, הבומן נלחן להביא את המיקרופון הכי קרוב לקו הפריים, לא משנה כמה מצלמות, עמודי תאורה או עוזרי צלם יש לו בדרך. האורח שלי היום עובד בתחום מאז תחילת שנות ה-2000, ובין הפרויקטים שהוא ניצח עליהם אפשר למצוא סדרות וסרטים כמו מסודרים, מי מפחד מאיזה עברה, קופה ראשית, טלוויזיה מעתיד, ועוד ועוד ועוד. אילי פרחי, מה הולך?
אהלן, אהלן.
אז כמו תמיד, אנחנו מקליטים פה בהצבת תחתונה של מיקרופונים. אני משתמש כרגיל ב-Rode NTG5 שלי, וגם אותך אנחנו שומעים ב-Rode NTG5. ובנימה זו, זה הרי לא המיקרופון שלך, כי תקן אותי מהטויה, אתה מגיע בלי ציוד לסט.
לא, אין לי...
אז אני אשמח רגע שתעבור איתי על העניין הזה, כי מקליטים לרוב זה ציודיזם. זה אנחנו, יש לנו את הדברים שלנו, ואנחנו יודעים בדיוק עם מה אנחנו עובדים ועם מה אנחנו מתעודדים, ובומן שהוא מגיע לסט, זה כל פעם משהו שונה, זה כל פעם ציוד שונה, זה הבנה שונה. כאילו, מה, תפרק לי רגע מה קורה מבחינתך, מבחינת ציוד שאתה מגיע לסט, ואיך אתה מתמודד עם ציוד שמקליט שונה כל פעם.
תשמע, זה, הציוד, המיקרופון זה העדפה של המקליט מן הסתם. אני, כשאני מתחיל לעבוד, זה לא... מה שאני מתעסק איתו, כאילו, בלבחור איזה מיקרופון. זה לא זה. אני בא לעבוד, אני בא... עבודה שלי היא לברר מה הסצנה, לפתוח טקסטים, לעבוד, לראות חזרות, זה, איזה סוג של מיקרופון, זה לא... זה לא הבחירה שלי, מן הסתם.
אבל זה... נגיד ככה, זה... זה משהו שאתה... לומד אותו ככל שאתה עובד יותר עם מקליט, אתה לומד את ה... מה זה המיקרופון הזה לעומת המיקרופון הזה?
אתה מדבר על דברים טכנית, כאילו, אני לא בדיוק מה שנקרא אודיופיל, אתה מבין? זה לא, אני לא ענין טעם באוזן,
okay.
ואני גם לא כל כך מתעסק עם זה, אתה יכול להשמיע לי מיקרופון את זה ומיקרופון אחר, אם הם נשמעים לי טוב, אהלן וסהלן, אתה יודע, זה לא, לא בזה אני מתעסק כשאני בא לעבודה.
אוקיי.
Okay. כאילו מבחינה טכנית, כאילו אני לא הגעתי לעבודה הזאת בגלל שאני איזשהו טכנאי או... זה ממש לא מזה, אני הגעתי לזה בכלל כי אני אוהב קולנוע, אני אוהב סרטים. גדלתי על זה, כל החדר שלי בבית היה מפוצץ בקלטות של סרטים, וזה מזה, הלכתי ללמוד קולנוע. באוניברסיטה. עכשיו שם כולי הרבה באים ללמוד, רוצים להיות בימאים, צלמים וזה. זה היה בשנות ה-90. וכשבאים לצלם סרט שם, אז היו סיטואציות שאף אחד לא רוצה להתעסק בכלל עם. זה לא שזה באו לאוניברסיטה, אז מצאתי את עצמי זה שמקליט. לא בכך כי חשבתי שזה מה שאני אעשה. אז אני ישבתי טייפ נגרה בסרטי סטודנטים, כמה מהם. מפה לשם התגלגלתי להקליט, אחד הצלמים אמר לי, תבוא, יש עבודה בניוז. בשנות ה-90 היה, בכבלים, היה חדשות הכבלים. זה היה מחולק למטב, זה היה מחולק לאזורים שהיו עושים חדשות. אז בזה התחלתי לעבוד ככה, מיקסר עליי, חובר למצלמה, זה מיקרופון MKH60 זה היה, אני חושב. מזה התחלתי בכלל, אבל לא כי הלכתי ללמוד סאונד או משהו. אז כאילו, אחרי זה, בבת אחת סגרו את כל המקומות האלה של הניוז, זה נסגר בבת אחת, מצאתי את עצמי בלי עבודה, בלי פרנסה, עד שקיבלתי איזה טלפון, בוא, צריך לעשות בום באיזה סרט, פיצ'ר. מזה התחלתי בעצם, הלכתי בעצם אחרי שאני כבר יודע מה זה, איך נשמע מיקרופון מכוון ואיך לא, איך זה לא נשמע טוב. אבל אתה בא, זה לא רק זה, אתה צריך לעבוד עם אור, אתה צריך טקסטים, זה יום עבודה ראשון, אתה לא יודע מה לעשות.
אוקיי, אז אתה יודע מה, אם כבר נגעת בזה, אני חושב שרצנו טיפה מהר. אני אשמח שניקח רגע צעד אחורה, ותסביר לי במילים שלך מה זה בומן, מה העבודה, מה התפקיד, כאילו, מההתחלה, מה אתה עושה כשאתה מגיע לסט?
מה זה בומן? זה עבודה טכנית של, גם כמו צלף, נקרא לזה צלף, אתה צריך לשים את המיקרופון במקום הנכון, בזמן הנכון, ועם כמה שפחות נגיד הפרעה לעבודה שמסביבך, אתה יודע. אור, שחקנים, פריים, כל זה. זה בגדול.
אוקיי, ומה, איך זה מתרגם, נקרא לזה, לפרקטיקה? כאילו, עם מה אתה מתמודד בסט? כאילו, מה ההתמודדויות היומיומיות שלך?
תשמע, עם הזמן ההתמודדויות נהיו שונות. נגיד, בהתחלה, בקולנוע זה עוד היה, עוד צילמו בפילם, בתחילת שנות ה-2000, לשם נפלתי. אתה יודע, יכול להיות יום צילום שיש בו עמוד אחד של תסריט. יש לך זמן. עושים חזרה, ועוד חזרה, ועוד חזרה, עד שמצלמים, מריצים את הפילם היקר הזה. אתה כולך עומד רועד, לא לקלקל את זה גם כן, אז שזה עושים הרבה טייקים. אז זה מאוד שונה שעם הזמן החומר גלם השתנה, ההתייחסות השתנתה והזמנים התקצרו של העבודה. זה אחרי זה אתה מגיע לסדרה שגם כן נגיד עדיין סינגל קאמרה, אבל יש יותר טקסטים, פחות זמן. אתה צריך להתמודד עם מה אתה צריך לעשות, אתה צריך לדעת טקסטים, לקרוא טקסטים, לזכור. להתמודד עם תאורה, ואיפה אתה עומד, זה גם עניין חשוב, איפה אתה נמצא בזמן של הצילום. בהתחלה הייתי, אם אתה לא יודע, אתה עומד באור, אז מתחילים ויכוחים. ויכוחים וזה, זה, זה זמן, כל זמן זה כסף. אז כל שאתה עובד, אתה מתמקצע בזה, אתה יודע איפה אתה צריך להיות.
אוקיי, אתה יכול לרוץ אותי על דוגמה של כזה, דברים שהבנת בשלב יותר מאוחר בקריירה, שכזה, איך התמקצעת לאורך השנים?
איך התמקצעתי? תשמע, זה, זה כל כך לאורך שנים, אתה יודע, זה גם משתנה מהפקה להפקה. נגיד בהתחלה, נגיד אני מדבר איתך על סינגל קאמרה, שאחרי זה הפך לסינגל קאמרה בסדרות שזה וידאו, אז בוידאו יאללה, זה פחות חזרות ויותר לצלם. אחרי זה זה הגיע ל, כבר נגיד, לא, איזה שנים זה היה? עבדתי כמה שנים, אחרי זה זה היה סדרות של מולטי קאמרה, סדרות ילדים נגיד, שאתה בא בבוקר, אתה כבר מקבל ספר, זה כבר לא כזה, ספר, היום מצלמים את זה. אתה פותח, ארבעה עמודים סצנה.
וואו.
ארבעה עמודים סצנה, אם הסאונדמן הצליח להביא שני בומנים, סבבה, אבל היה קטעים שאני בא לבד, מולטי קאמרה, לך תנצח את זה, כאילו. אז זה כל כך שונה ממה שסיפרתי לך על העבודה בפיצ'רים, נגיד. אתה כבר, אני כבר לא יכלתי, כבר לקרוא טקסטים זה כבר לא היה עוזר לי. אתה לא יכול לזכור את זה. אתה לא יכול לזכור את זה. אז כבר הגעתי למצב שהייתי מביא סט של מרקרים, טושים כאלה. הייתי פותח את בבוקר את הדפים האלה, מתחיל לסמן צבע לכל שחקן במרקר. ואני צריך בזמן הסצנה להסתכל על זה, כדי לדעת מה אני עושה. זה כאילו נראה לי פסיכי קצת, גם הסתכלו עליי כמו פסיכי, אבל מה אני אעשה כאילו, איך אני עושה את זה? אני לבד. אז הייתי פשוט גוזר שליפים כאלה, שליפים ארוכים, כי הטקסטים מודפסים באמצע של העמוד תמיד. אז הייתי חותך את הצדדים, הייתי מחבר אותם ככה, מדביק עם צבעים, והייתי שם לי על סטנד כמו פרומטר. ותוך כדי סצנה אני מסתכל על זה ככה.
כזה, מחזיק בום?
מחזיק בום וגונב מבטים כזה, כן. זה פסיכי, אבל גיליתי שלי זה עובד. זה בטייק הראשון, נגיד, בטייק ראשון זה הכי קשה להביא סאונד, כי אתה עוד לא קולט. נגיד, אם לא היה לי את זה, אתה עוד לא יודע את כל ה... אפילו עושים חזרה אחת. ישר אחרי חזרה, אוקיי, בואו נצלם. מה אתה כבר יכול לעשות? זה פשוט עזר לי לקלוע בול כבר, להביא להם בטייק הראשון חומר. אם זה טוב להם, אז גם יש סאונד מבום. כי הצלחתי לעבור עם זה משחקן לשחקן ולקלוע.
אוקיי, אני רוצה רגע להתמכר לנקודה של מה שאמרת. כאילו מרגיש לי שיש הרבה, נקרא לזה, יש ז'אנרים שונים של במאים. סבא, יש במאי שעושה לך, נגיד, אתה יודע, זה קובריק, שעושה לך 149 טייקים לזה, לסצנה, או אפילו לשוט, ואז יש לך במאי שכזה שלושה טייקים, יאללה חבר'ה, עברנו. כאילו, נגיד ככה, אני חושב ש... כאילו, סתם, לבומן זה יותר נוח שהוא רואה כמה שיותר תנועה, כמה שיותר התנהלות, אתה יודע מה הקיואים, אתה יודע איפה עומדים, מה התאורה, מה זה, מה פה, מה שם. איך אתה מתמודד עם חזרה מצולמת, שהיא בעצם הייתה הטייק הראשון, ואז יש לנו טייק שני, ואולי טייק שלישי.
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, כי... איך אתה מתמודד? במאי לא אומר, יש לי את זה כי באמת יש לו את זה, כי המפיק אומר לו, עכשיו אתה גומר עם זה ומשיך הלאה. איך אתה מתמודד עם זה? אני... בדיוק כמו שאמרתי לך, הייתי עושה את ה... אני הגעתי למצב שהייתי מדביק טקסטים גם על הגב של הצלם, אני לא צוחק איתך, זה היה פשוט מופרע, מופרע לגמרי. כי או שאני מביא סטיין ותוקע להם את זה לידם, שזה מפריע, או שפשוט אין לי זמן, ואני בא עם הדף הזה, ואני חייב להסתכל על הדף הזה בשביל להצליח לעשות מה שאני רוצה. אני הגעתי למצב שתקעתי למישהו את זה פה על הכתף, והוא היה מבסוט מזה.
אני פשוט מדמיין אותך כזה, עם בום, כזה מתחיל לדוף אחרי שחקנים, ובמקביל שם כזה על התאורן, על הצלם, כזה, מסתכל על הגב של כל אחד מהם תוך כדי, כאילו.
זה בדיוק מה שעשיתי, בשביל להצליח לכוון מיקרופון. וזה הלך.
אוקיי.
היום אני לא עושה את זה, כי אני עובד בפרסומות, שזה משהו אחר, זה כמות טקסטים קטנה, לא צריך... אתה מסתכל על זה, אתה זוכר את זה. ומיליון פעם חוזרים על אותו טקסט. אז זה לא, זה משהו אחר לגמרי מבחינת הדינמיקה של העבודה.
אמרת שצריך להיות כאילו מקליט בניוז וכאלה.
כן.
אז מתי כאילו זה היה, אוקיי, רגע, אני רוצה להשקיע בבום, וכאילו לא ללכת להיות מקליט. כאילו, מה היה מאחורי ההחלטה הזאת? כי בום זה עבודה הרבה יותר נקודתית, ו... הרבה אנשים לא מבינים שכאילו עבודה של בום ועבודה של מקליט זה דברים שונים לחלוטין.
זה שונה, כן. בגלל זה אני גם לא, אני לא משלב ביניהם. אני רק בומן, שנים. אני לא נוגע בלהיות מקליט, ואני גם לא קניתי ציוד רק בשביל לא להתפתות, זה יפתה אותי ללקחת עבודות, ואני לא רוצה, לא רוצה. אני חושב שזה נכון, לקחת מקצוע וללכת על זה, כאילו, עד הסוף. להיות זמין, להיות זמין לזה. כן, אז ברגע שעברתי להיות בומר, ראיתי שאני אוהב את זה גם יותר, זה יותר מאתגר מאשר אותי, מאשר לשבת ולהקליט רעיון עם מישהו, מה שהיינו עושים, אז זה היה הרבה יותר מעניין. ווואלה, להסתכל אחורה ולראות שהמקליט עושה לי ככה, זה אושר מבחינתי, שהוא מבסוט, אני מבסוט, בשביל זה אני בא להיות מבסוט. אז כן, אז המשכתי בזה, ועזבתי. כאילו בהתחלה עוד הייתי קצת מקליט דוקומנטרים כזה, כשהיה לי זמן, ולאט לאט הפסקתי לגמרי, כאילו, כן.
אוקיי, אז מה הייתה הפעם הראשונה, הפרויקט הראשון שאתה עבדת עליו, שאמרת, אוקיי, סבבה, זה מה שאני עושה, אני אוהב את זה, וזה כאילו משהו שאני רוצה לעשות, long time.
תשמע, זה לא היה התחלה קלה, הימים הראשונים. בתור בומן אני נחתתי על מקליט קשוח, וקשוח, אבל הוא גם לימד אותי, אז אחלה, כאילו, בסדר, הוא אמר לי לא ככה ולא ככה ולא ככה, אבל הוא ידע מה הוא אומר לי, ולמדתי ממנו, נגיד, סצנה ראשונה, אני מחזיק את המקל, ואני בא עוד מה, חשבתי שאני יודע מה אני עושה, אתה יודע, אני יודע מה זה מיקרופון מכוון וזה. מתחילים לצלם, הסאונד מצא קאט. עצר את הסצנה, בא אליי, לפני כולם בשקט, בא אליי, תפס אותי ככה, פאק על הכתפיים, הופך אותי שאני אעמוד עם הפנים לצלם, כי עמדתי עם הגב אליו, ככה. אז הוא אומר לי, אף פעם לא עם הגב לצלם. תעמיד אתה, תסתכל, תראה מה הוא עושה עם העדשה. וככה תעבוד. תסתכל, מרים, מוריד, ככה המיקרופון. בואו נצלם. ככה, אז בסדר. נכון, ככה עושים, ככה למדתי ממנו. אחרי זה גם, אחרי איזה שנים שהביאו לי בומן אחר לעבוד איתי, היינו שניים, אז גם כן, ראיתי מי שעובד ככה, אמרתי לו, תתהפך. אז כאלה קטעים. כן, בסדר, בסוף היום הוא בא, הוא אמר לי, תשמע, היה על הפנים, אבל אני רואה שאתה יודע לקפל קבלים. ניקח אותך.
על סמך זה הוא אמר, אתה יודע, קפל קבלים.
הוא כנראה אהב שהקבלים שלו מקופלים יפה. תבוא מחר גם. אז כן, אחרי זה אתה... עוד קטעים שאתה עומד לתאורן באור, וזה, זה לומדים את זה לאט לאט. לומדת איפה לעמוד. גם כן להתמודד עם התאורה, זה לא רק איפה לעמוד, זה כל הזה, זה צריך לבדוק, לבדוק בחזרה את הבום, אם יש בעיות. עבודה של תאורן מקצועי, זה שלא יהיה בעיות. אבל לפעמים יש, אז מסדרים את זה.
בסדר, תשמע, זה משהו, נקרא לזה בעיה ידועה בחוגים שלנו, שיש... נקרא לזה עבודה לא פשוטה מול מחלקות מצלמה ותאורה.
לא, נגיד היום בפרסומות שאני כמעט ולא נתקל בבעיות של צל בום, כלום, כאילו. כאילו אנשים יודעים, תאורן יודע לעשות מה שצריך בשביל שלא יהיה בעיות. וזה גם קשור לזמן שיש לך לעבוד, אתה יודע. אם עושים דברים מהר עם תאורה, אז לא תמיד מצליחים לסדר את זה שזה יעבוד עם מיקרופון.
זה מעניין, אתה חושב שכאילו, נקרא לזה, היחס וההבנה של מה זה בומן השתפרה לאורך השנים?
מצד מי?
שאר המחלקות.
ההבנה מה זה בומן? שאר המחלקות הטכניות, או אתה מדבר
טכניות, על... טכניות, טכניות. לא מדבר איתך, אתה יודע, במה מפיק.
אני לא יודע להגיד לך...
אתה לא מרגיש שיש יותר כאילו דיאלוג עם תאורה או מצלמה על כאילו, שמעו, אני צריך עכשיו להכניס מיקרופון קרוב, כאילו. ההבנה הזאת לא קיימת?
קיימת מאוד. אבל שוב פעם, אני, בגלל שאני בפרסמות זה מאוד קיים, הם מאוד יודעים שם כאילו שיש מחלקת סאונד ויש בומן, הם עושים כל מה שצריך בשביל שהכל יעבוד. והכל עובד, כאילו... להגיד לך מה השתנה אני לא יודע כמה הדברים השתנו בדרמות וכאלה. לדעתי זה הכל אותו דבר, אבל... מבחינת מחלקות אחרות, לא יודע אם יש הבדל. כל מחלקה עסוקה בשאלה.
אוקיי. בסדר, לגיטימי. סתם תהייה, כאילו, מבחינת נקרא לזה עבודת מיקרופון. מבחינתך זה באמת פשוט להכניס את המיקרופון הכי קרוב לפריים שאתה יכול בהתחשב במצלמה ותאורה? יש כאילו משהו, נקרא לזה, לא יודע אם מעבר זאת המילה, אבל...
תלוי מתי, מה זה להתקרב כמה שאני יכול, זה תלוי במה הדשה עושה. אם אני רואה את זה על חצובה, ואני רואה את הצלם בכלל לא נוגע במצלמה, כאילו, כיוון אותה והכל סבבה, אז אני יודע שאני יכול להתקרב לפריים, אבל נגיד צלם handheld כזה, אז אתה חייב לתת לו מרווח נשימה, אחרת בום בפריים, כל זז. אז זה תלוי תלוי באיך מצלמים.
אתה איך והאם אתה מרגיש שהעבודה של בומן משתנה בהתאם לעבודה עם המקליט? אתה מרגיש שאתה עובד אחרת עם אנשים אחרים?
כן, ודאי. יש מקליט עם דרישה כזאת, ויש מקליט עם דרישה אחרת ממה שאתה כבומן תעשה. נגיד יש מקליט שיבחר לתת לך ללכת להלבשה, עם הנק מייק ולחבר את השחקן, ומקליט אחר אולי לא יעשה את זה, יעשה את זה בעצמו, נגיד. באופן אישי, אני חושב שזה לא כל כך נכון לתת לבומן להתעסק עם נק מייקים לפני הסצנה, לחבר, נגיד. אבל זה גם, זה תלוי בזמן של כמה זמן עבודה יש לך לפני הסצנה, נגיד. אם יש לך המון זמן, אז אין שום בעיה, אבל... היה לי סיטואציות שסאונדמן שלח אותי, לך עכשיו להלבשה, קח את זה וזה, תחבר את זה ותחבר את זה, ואז הגעתי לסט, אומרים, סטיינר היה לי צילום ואני לא יודע מה לעשות עם הבום. אז כאילו,
כן.
הלך הבום, הלך ה... זה היה חבל, אתה מבין? לדעתי זה לא כל כך נכון בעבודה שהזמן של הבום איזשהו צריך לראות מה הוא עושה, ולתכנן מה הוא עושה, ולקרוא טקסט וכל זה. נגיד עכשיו פרסומת אין בעיה, אתה יודע, יש זמן לזה. אבל לדעתי זה לא נכון, זה לא עבודה של בומן, להתעסק עם זה. זה נגיד הבדל. נגיד, להוריד את הנק, נגמר הסצנה, תעזור לי להוריד את זה, זה אין בעיה.
אוקיי.
אבל אולי יהיו הרבה אנשים שלא מסכימים מה שאמרת, הרבה מקליטים, מדבר שטויות, אבל זה מה שאני חושב.
אין בעיה, אני חושב, תשמע, קודם כל, יודע מה, בוא אני אנסח את זה, אני אנסח את זה ככה. כאילו, בומן הוא לדעתך אמור להבין ולדעת טכניקות של הסתרה של מיקרופונים ודברים כאלה, זה הוא אמור לדעת את זה מלכתחילה, או שלא לא אמור לצק בזה, תן לי מוט, תן לי מיקרופון ועזוב אותי.
מה זה להסתיר מיקרופונים? אם הסאונד של הסצנה זה יהיה בהסתרת מיקרופונים, אז זאת העבודה שאתה צריך לעזור למקליט עם זה, בוודאי. אבל אם אתה יודע שזה גם וגם, אז עדיף להצליח בלעשות את הבום. להשקיע את הזמן שלפני הסצנה ולהצליח. מקליטים, מקליט טוב יודע שלתת לי להתעסק עם הטקסט ועם האור וזה, ולעשות את ההסתרה, נגיד. זה הבחירה הנכונה, זה הבחירות נכונות של סאונדמן. לחלק את העבודה בצורה נכונה גם כן. אתה מבין? זה חלק מהמקצועיות גם כן, בעצם, של מקליט. ככה אני מעריך מקליטים, אבל אני מסתכל איך הם...
איך הם מעצים את הזמן.
מחלקים את העבודה, כן.
אוקיי. סבבה. וזה כאילו... ממה זה נובע לדעתך? זה נובע ממקצועיות, מזמן בשטח של התעסקות בידיים של העבודה, כאילו איך אתה מודד מקליט טוב?
מה זה מקליט טוב? לעשות את מה שצריך בכמות שצריך ולא לבזבז זמן הפקה על דברים שלא צריך, שזה קורה לא מעט.
אוקיי, כמו מה לצורך העניין?
סתם, נגיד פעם, להתעכב על סאונד של לונג שוט, כאילו להתעקש על להקליט את זה כמו שצריך, מקרוב, כשברור שזה יהיה שנייה בסרט, ואחרי זה עוברים לסאונד של סגורים, אז ראיתי את זה קורה כמה מקליטים, ותפסתי את הראש, אמרתי, כל כך חבל, כאילו, אז... עזוב, שחרר, כאילו. אני חושב שעם הזמן ראיתי שמקליטים יותר משחררים, זורמים. ככל שההפקות נהיו הפקות של, איך נקרא, יאללה, יאללה, הפקות, אז משחררים, אבל צריך לדעת מתי לשחרר, זה המקצועיות גם. חלק גדול מהמקצועיות של סאונדמן. להתעקש על מה שאתה באמת צריך להתעקש עליו. אבל לא על דברים שאתה יודע שאפשר, נגיד, לתקן אותם אחרי זה בקלות. או לקחת סאונד אחר מהבעריכה ולשים, לא הצלחת להקליט את ה... לא יודע מה, ישימו משהו אחר, יסתדרו עם זה, אבל אל תשבור את הראש על זה.
אני חושב שזה מאוד, זה מאוד משתנה מבין אדם לבין אדם, כי יש... כמו שאתה אומר, יש את אלה שאומרים, טוב חבר'ה, אנחנו צריכים להמשיך הלאה, כי כאילו, באמת אנחנו מתעכבים פה, ויש כאלה שיגידו, לא, אני עד שיש לי את הדבר הזה, הסט לא זז. אתה יודע, אלה שמורידים וכאילו אומרים, בא לי עבור. כמו שאמרת, אני חושב זה מאוד משתנה מבין אדם לבין אדם, גם מבחינת התפיסה, וגם מבחינת מה הוא מגדיר כמקצועי. כי אחד יכול להגיד, מקצועי מבחינתי זה לדאוג שאנחנו עומדים בזמנים, שאנחנו משיגים את מה שצריך. ואחד אחר יגיד שמקצועי זה כאילו, לא, בלי הסאונד הזה אנחנו לא זזים, אנחנו חייבים את זה. עכשיו, אתה יודע, איך אתה... אני לא יודע אם אפשר למדוד באופן החלטי שזה נכון או זה נכון. כאילו, מה הצורך של הפרויקט? נקרא לזה ככה.
תשמע, זה קשה לדעת תמיד בדיוק על מה להתעקש, זה נכון. זה גם לא פחות העבודה של הבומן, זה כאילו משהו שיורד מהראש של הבומן, כי האחריות שלך היא כלפי המקליט ופחות כלפי מה שיוצא, מה שמגיע לעריכה בסוף, אבל כן. לא יודע מה עוד יש לי להגיד.
לא, זה בסדר, זה להפך, אני מאוד
אוהב את זה. אני יודע שנגיד לא הציוד, יש סאונד מלא ציוד, וזה לא מה שאני אגיד, וואו, זה סאונד הכי מקצועי שיש. זה לא זה, זה לא על זה. זה נחמד, זה עוזר, זה יופי. אבל גם כן, נשתגע יותר מדי עם ציוד, שבסוף אתה כמקליט אומר לסאונדמן, תפתח לי את הקופסה הזאת, תביא לי את זה, תפתח לי את הקופסה הזאת, תביא לי את זה, זה וזה, ועד סטנד ביי לצילום, והבומן לא יודע מה. מה לעשות, כי הוא היה פתח וסגר תיקים. אתה מבין? אז זה חבל. חבל להביא בומן, תביא עוזר הפקה, תפתח תיקים, סגור תיקים, תביא זה וזה. זה יותר בשביל זה. בומן זה פחות בשביל זה. לא צריך להיות בשביל זה. אלא אם כן הזמן ממש מאפשר, אבל אתה יודע, בהפקות של היום, הזמן לא כך מאפשר, אם זה מדובר בסדרה של... שאתה מקבל ספר להקליט ביום, שהכל יאללה יאללה, אז זה לא. אז זה... כן.
אוקיי. אז אני רוצה טיפה לעבור לזה, לרוץ איתך לכמה פרויקטים שעבדת עליהם. אתה היית בומן בעונות הראשונות של קופה ראשית. אני אשמח לעבור איתך על מה היה שם, מה התמודדתם איתו, מה זה לצלם בסופר שגדל עם כל עונה, וכאילו מה הייתה הסיטואציה שם פשוט. אני אשמח שתפרק לי את כל הסיפור מההתחלה.
מה זה הייתה הסיטואציה? שם החליטו, קודם כל, ההחלטה הייתה לעבוד עם, בלי נקמייקים בכלל, על השחקנים, שזה, השחקנים בעצמם, יום צילומים, הם באים בהתחלה, באים אליך ואומרים, אני בלי נק, כאילו, מצפים שתשים עליהם נק. ואנחנו אומרים להם, לא, זה סדרה עם בומים, הם כל כך סמכו. זה כיף, להסתובב בלי נקים, אתה יודע, זה מטריד אותם, זה כל הזה, כל ההתעסקות עם החוטים וכל זה. אז זה כל, ההחלטה שם היא לעבוד עם שני מיקרופונים שהם חסים, כל הסצנה, וזה, זה עבד מדהים, עבד מדהים. לוקיישן אחד, בעונה הראשונה זה היה סופר, שהוא היה קטן יחסית, אחרי זה החליפו בעונה השנייה לסופר כבר בגודל, שאפשר הרבה יותר תנועה. אבל לא כל כך סבלנו מהסופר הקטן. אתה יודע, בסך הכל אתה מוצא איפה, אתה מוצא את המקום. סצנות, נגיד, סצנות, הרבה מהן מצטלמות בשורות של סופר, מדפים בצדדים, שהדרך היחידה להגיע זה לטפס מהשורה השנייה שליד, לבנות לך איזה מגדל, בניתי לי מגדל, של קובים אחד על השני, והייתי עובד מעל, מהשורה השנייה. אותו דבר בומן שני. אולי מהשורה השנייה, מהצד השני, עובדים ומחסים את זה. בסצנות שהיו מצולמות בשורות האלה. אז ככה עבדנו. מה עוד? לא כל הסצנות היו. סצנות, יש גם סצנות שצולמו בחללים יותר פתוחים, גם מחוץ לסופר היה, אבל זה עבד נפלא. שני בומינים, כיסינו את זה בלי בעיה. אני גם כן השתמשתי בשיטה הזאת עם התסריט, הייתי מסמן שחקנים, והיינו עוברים על זה, שני הבומינים מסתכלים, אתה תיקח את הצבע הזה, אני אקח את הצבע הזה, זה הדמות שלך וזה מתחלקים. עושים חזרה, שתיים, וזה עבד. עבד יפה מאוד, יצא סאונד יפה מאוד שם.
אוקיי.
Okay. אז זו החלטה אמיצה גם, כי זה בזמנים שכבר כולם רגילים לשים נקמייקים על כולם, לרשת כולם בנקמייקים ויאללה, בואו. האורחים, אני חושב, ציפו לקבל סאונד של נק, אם אני זוכר נכון, וזה לא מה שהיה. זה עבד יפה. גם בעונה השנייה, אותו דבר. מה שעשו אחרי זה אני כבר לא יודע איך עבדו, אבל יכול להיות שזה השתנה, אבל
כן. מה, כאילו, אני פשוט תוהה כזה איך, כי אני מדמיין את זה כמו, כאילו, אתה יודע, כמו תיאטרון בובות כזה, שאתם כאילו עומדים מעל ומנסים לדוג אנשים. זה כאילו, זו הייתה הסיטואציה.
זה, כן, זה היה מצחיק. זה גם, תוך כדי, זה לא שאתה בא מוכן לזה, אתה יודע, תוך כדי בניתי לעצמי איזה את המגדל הזה, לא כי התכוננתי לזה. כן, זה מצחיק, אבל זה הדרך היחידה הייתה להקליט סצנות מהסוג הזה, נגיד. אני עד היום שאני עובד פרסומת, נגיד, לאיזה שופרסל או משהו שמצלמים סופר, אני עוד פעם מטפס מהצד. אותו דבר.
אוקיי, אז אתה אומר, זה נשאר כאילו סקילסט, כאילו. אוקיי, סבבה. ומבחינת, כאילו, אתה יודע, אני חושב כזה סופר רעש מפה עוד הודעה חדשה.
לא, זה סופר שלא עובד.
וואלה.
סופר, זה היה בעונה הראשונה סופר שהוא היה לפני פתיחה. זאת אומרת, הוא עוד לא היה פעיל, אז היה לנו כמו אולפן, היה לנו שליטה מלאה.
אוקיי. זה כזה מזגנים יחדתם לחבות, מקררים לא עובדים וכאלה?
כן. כן, מקררים קבועים, והתאורה היא פנימית על בטריה. תאורנים שמים פס לדים כזה, מחברים למתח, וכל סבבה, שקט מוחלט.
אוקיי, וואו, נשמע מדהים.
אז כן היה תנאים טובים שם להקליט.
אוקיי, ובעונה השנייה שהסופר גדל, זה עדיין היה אותו
קונספט? זה גם סופר לא פעיל היה. זה סופר שהוא היה אחרי שסגרו אותו. שם עליה צומת ירקונים זה היה. זה גם סופר לא פעיל, ויש לך שליטה מלאה.
אוקיי.
זו הסיטואציה המצחיקה שהייתה לי בעונה הראשונה, שיצאתי עם הבום החוצה, בום מלכותי החוצה, בשביל להקליט שחקן בחוץ, דופק על, על הזכוכית. אז רק אני והוא בחוץ, והוא דופק על הזכוכית בצעקות, זה הסצנה שלו, תנו לי להיכנס, תנו לי להיכנס. איזו אישה אחת עברה. אדוני, אני אזמין משטרה. אין לה דרך לדעת שזה מדובר על סדרה. ואני עם המיקרופון. אני צחוק מזה. אבל זה סיטואציות מצחיקות, שאתה מוצא את עצמך עם מיקרופון.
כן, עומד מהשחקן וכזה, גברת, אנחנו מקליטים פה.
גברת, זה סרט. בסדר. יש קטעים כאלה, זה לא הפעם היחידה אגב, שאנשים מסתכלים מהצד וחושבים שזה אמיתי.
זהו, אני מדמיין כאילו, אתה יודע, כזה אתם ביום צילום, פתאום מגיעים, סליחה, איפה זה?
נכנסים לסופר, בטח.
וואלה.
רוצים לקנות, הולכים לקופה הראשית עם מוצרים, אחת הגיעה עם שקית, הצליחה להגיע עם שקית של מוצרים עד שמישהו אמר לה.
והיא לא רואה כאילו עושה צילום כזה.
תשמע שזה, אתה יודע, שזה המקום בכל זאת עובד תוך כדי או משהו.
אוקיי, בסדר.
פעם אחת בסדרה זה היה שנות ה-80, הסצנה שמלכו מכות ברחוב, וזה מישהו שעבר שם קפץ אליהם להפריד. קפץ אליהם. טעים כאלה, אנשים רואים את זה מהצד וחושבים שזה המציאות.
כאילו, אני אבל, אתה יודע, אני מסתכל על זה בקטע של כל פעם שיש צילומים איפשהו, אנשים, מה אתם צלמים, כאילו, הם לא רואים מצלמות? זה מוזר לי, לא יודע.
היום כבר פחות, אני חושב.
כן? יותר התרגלו לזה?
כן, זה כבר לא מרגש אנשים שהם רואים מצלמה, נראה לי. פחות מפעם.
לא, מעניין, למה? למה אתה חושב שזה פתאום?
ריבוי של ערוצים, ריבוי של הפקות. אתה יודע, כל אחד יכול לצלם בעצמו איזה... תופס מצלמה ומצלם. אז זה כבר לא כל כך אנשים רואים מצלמה, פחות... פחות וואו. זמנים שהיה נגיד ערוץ אחד ו... אתה רואה מצלמה, וואו.
אוקיי.
אבל זה long time ago.
בסדר. אוקיי, אז סדרה שעבדת עליה, שיש לה מקום מאוד חזק אצלי, זה אטלנטיקה של הבמאי עודד דוידוף. הסדרה מגוללת את סיפורה של להקה ירושלמית, שמנסה ונכשלת לאורך הזמן בהוצאת אלבום ראשון, לאורך זה 20 שנה פלוס מינוס.
כי התקופה ארוכה אני הייתי משמש כבומן מחליף. זאת אומרת, לא הייתי עושה את כל הפרויקט. בומנים אחרים שהיה להם חפיפה בזמן בין סדרה שהם התחילו וסדרה אחת שהם התחילה, ויש חפיפה של שבוע צילומים ביניהם, הם מתחילים בסדרה אחרת, ואני הייתי נכנס למשבצת הזאת של השבוע, והייתי עושה כמה ימים. אז כאילו, פרויקטים שלמים לא עשיתי כל כך הרבה, נגיד.
אוקיי, אז אתה יודע מה, דווקא בוא ניכנס לזה שנייה. כי נגיד מרגיש לי שמקליט, יש לו, כאילו שבא באמת להחליף, לגיבוי, ל-whatever, יש קצת פחות, לא לזלזל חלילה, אבל פחות מרגישים את המקליט שבא, כאילו, כי גם לרוב הוא עובד עם הציוד של המקליט שהיה לפניו. אז אתה יודע, זה בגלל פשוט ראש מחליף ראש. עם בום מרגיש לי שזה משהו אחר, מרגיש לי שעבודה של בומן יש לה, נקרא לזה יותר אופי. מעבודה שמקליט, הגישה היא שונה, ההתנהלות על סט היא שונה. זה משהו שאתה מרגיש אותו
בעיקר כאילו בפרויקטים כאלה שאתה עשית באמת, אתה יודע, יום פה, יום שם, יומיים כאן?
תשמע, זה לא משנה לי את העבודה אם אני בא ליום אחד או שאני עובד בפרויקט שלם, זה לא משנה את ההתייחסות ואת הרצינות בעבודה. זה לא משנה. כאילו, אני חושב שיגידו עליי שאני, נגיד, הבומן שהוא שקט יחסית. ושלא שומעים אותו יותר מדי. אני משתדל להיכנס רק מתי שאני צריך. בשאר הזמנים, דממה. כאילו, אני לא יודע, אני אבוא עם שחקן, אני אדבר איתו על הנושא, על מה נשמע וזה וזה. אני לא עושה את הדברים האלה. כאילו, רק עבודה. כמה שיותר, אתה יודע. ואני גם לא... רק כשאני ממש צריך משהו, אני יעבוד על זה. עכשיו, יכול להיות שיש סאונדמנים שלא אוהבים את זה, שבומן שקט, הם רוצים שיהיה להם מישהו, אתה יודע, בריון חזק שנלחם כל הזמן. שזה צריך למצוא את האיזון, אז מתי כן, מתי לא. כאילו, אם מביאים אותי לקצה, אז אני כן פוצץ. התפוצצתי כמה פעמים, אבל להגיע לשם, אני... זה לא אני, זה הם.
סבבה.
יש הרגשה שכאילו, נגיד, מוזר לך לבוא להחליף מישהו על סדרה, או שזה פשוט כאילו... זה עוד עבודה, זה עוד כאילו התנהלות.
זה לא מוזר, אבל זה בהתחלה זה קשה, כי... זה קשה, אם אתה מתחיל סדרה, אז אתה קצת לפני זה יודע מה הדמויות, קראת תסריט, אתה יודע מי נגד מי. כשאתה בא ליום צילום שהחלפת מישהו אחר, זה קשה, כי אתה נכנס לנעליים של מישהו אחר, ואתה לא מכיר, אתה צריך לשאול מי, אתה הולך לנערת תסריט, מי זה מי, תעברי איתי על הדמויות, זה עבודה ש... זה בגלל שבאת להחליף, אתה עושה אותה. אתה לא מכיר. אז זה יותר קשה. אבל מבחינת עבודה זאת העבודה, כאילו, אתה יודע. סדר של העבודה עם התסריט, כל שאר הדברים. אבל ככה עשיתי כמה שנים. שמו אותי במשבצת כזאת של הבומן המחליף, תקרא לזה ככה. בסדר, אחלה. אני דווקא נהנית, כאילו, אני חושב שאני נחמד לקפוץ לארבע הפקות, זה מה רע בזה, אתה יודע. זה גם אפשר לי יותר זמן מנוחה. כשאנשים עוברים מפרויקט לפרויקט, פרויקט להפסקה, זה שיגעון, זה, אתה יודע, זה שהיו עובדים 12 שעות ועוד שעות נוספות, זה טירוף. אז אני במהלך השנים האלה שהייתי מחליף, היה לי קצת יותר מרווח נשימה, בטח. פחות פרנסה, אבל יותר חיים, נקרא לזה.
אוקיי. וזה משהו שבאמת כאילו... נגיד, אם באמת היום ממך, איי, שומע, יש לי עכשיו סדרה 60-80 יום, כאילו, לא יודע, רבק בג'ונגלים, whatever.
לא, הייתי לוקח. אם היו ממציאים... אחרי זה כבר לקחתי פרויקטים שלמים. היום אני לא יכול, כי... אני זמין לפרסומות, אתה לא יכול פתאום באמצע סדרה להתראות מחר אני בפרסומת. זה לא הולך ביחד.
משהו שאני רציתי קצת כאילו להיכנס אליו, כי הזכרתי את זה בקטנה קודם ואני הייתי שמח קצת יותר לכוון עליו באופן ספציפי. נגיד הרעיון של בומן ראשי מול בומן שני. אני אשמח שתסביר לעבודה של בומן ראשי מול בומן שני, תחומי אחריות, חלוקת עבודה, דברים בסגנון. גם מי מחלק את העבודה הזאת? זה המקליט, זה אתה, זה... מה הסיטואציה?
אז החלוקה הייתה ש... שני בומנים עובדים, זה יותר נכון שאחד מהם יחלק את העבודה, והשני יגיד, אוקיי, וככה זה יהיה, אחרת יש לך שני אנשים, שפשוט רבים כל הזמן. אני רוצה פה ואני רוצה פה. אז כן, היה דבר כזה שנקרא בומן ראשון, בומן שני, נקרא לזה ככה, ולפני סצנה מסתכלים ביחד, מסתכלים על הסצנה ביחד, מסתכלים על התסריט ביחד ומחלקים את המשפטים, את השחקנים, אחד לשני, לפי אזורים או לפי, לפעמים זה לפי הקרבה למצלמה. אם שחקנים מאחורה או שחקנים קדימה, אז יכול להיות אחד לוקח את הקדימה, אחד לוקח את האחורה. זה לא תמיד ימין, שמאל, זה תלוי בהרבה הרבה משתנים, זה תלוי גם כן בטקסטים עצמם, זה תלוי. זה תלוי במרווח בין הטקסטים, נגיד. אם יש לך זמן לקפוץ ממשפט למשפט, והיה משפט באמצע, אז אתה מחלק את זה ככה. אז אם אתה רואה, יש לך פה זמן, אז אתה תהיה זה שקופץ להו. אם אתה מצליח להבין על מה...
לא, 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 אני איתך. האמת שדווקא אני אשמח שאפילו תיכנס איתי יותר עמוק. שממש תפרק לי, כאילו, אתה יודע, סצנה, איך, כאילו, איך אתה מחלק עכשיו שני בומנים, איך אתה, כאילו, מה החלוקת עבודה? אוקיי, יש לך... אוקיי, ניקח צעד אחורה. באיזה שלב אתה מרגיש שצריך בומן שני? כאילו, כי נגיד, דיאלוג בין שני אנשים, צריך בומן שני? צריך שתהיו אחד ואחד?
זה תלוי בקרבה של השחקנים. אם יש לך שולחן, יושבים אפילו שישה אנשים סביב שולחן עגול, יכול, יכול. אבל ברגע שיש לך ריחוק, ואתה מביא שתי מצלמות, בומן אחד, אז כאילו מה? וזה קרה כל כך הרבה פעמים, אני הגעתי לסט, שלוש מצלמות, ואני לבד, אני רואה את הבומן, אני רואה את הסאונד, הוא הולך שם נקים, והוא אומר לי, אתה תיקח את הצד הזה. אז צד אחד בום וצד אחד נקים, זה כאילו התבאסתי לגמרי מהעבודה, אתה יודע, מה, כאילו, זה לא. אתה מבין?
כן.
אני כבר מעדיף כאילו שאני אשעט על מה שאני יכול לקחת ומזה יקחו מאשר שיהיה צד אחד. לא יודע.
לא, אוקיי.
אבל זה גם כן, כמקליט, תמיד אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, להשיג שני בומנים, זה, אתה צריך להיות פוליטיקאי טוב, כאילו. זה ההצלחה, כאילו, אם צריך להביא שני בומנים, ופשוט מפיקים לא רצו. לא רצו לתת. הרבה הפקות, שלוש מצלמות, הייתי מגיע בומן לבד. למה? אין כסף. זה קטעים כאלה.
זה פשוט...
זה תסכו, זה כאילו... זלזול, אפילו שאתה בא בטוב, אתה יודע, זה על פרש. פעם הגעתי למצב שכאילו ממש הורדתי, סגרתי לצלם את הפרנץ' פלג על העדשה, אתה לא מצלם עכשיו. הייתי לבד, שלוש מצלמות, איזה עשרה שחקנים בזה, אז אמרנו, אוקיי, נצלם לונג שוט, נהיה למעלה, ואני אקח עם הבום את אלה שעומדים, שקרובים לבום, ואלה על הספה, אחרי זה, בשוטים סגורים, אחר כך.
אני מנסה לפרק כאילו את הלוגיקה. עשרה אנשים, שלוש מצלמות, בום אחד.
בום אחד, כן. אז אוקיי, אז סוגרים איזה משהו עם הצלמים, שנעשה ככה וככה, ונצליח לתפוס עם הבום. ואז צלם אחד, אני רואה אותו מצלם, את זה על הספה, הבן אדם מדבר, ואין שום, אין נקים, לא היה מספיק נקים לזה. סגרתי לו, לא עצרו את הסצנה, סגרתי לו, אמרתי, אתה לא מצלם את זה עכשיו, אנחנו סיכמנו משהו, אז כאילו התעצבנתי, זה למשל, שמביאים אותך הקצה, כאילו.
זה פשוט מרגיש לי חוסר אתי, כאילו, זה כזה, חבר'ה, סגרנו משהו, הבהרנו, הכל היה ברור, ועכשיו אתם כאילו באים להשחיל משהו מסביב.
לא, אולי הוא לא הבין נכון או משהו, אבל הייתי חייב לסגור את זה, סגרתי, אז אתה... אבל זה ההתמודדויות, נגיד, דוגמה, שזה לא יפה, אבל לעשות ככה.
תשמע, בוא נגיד ככה, אני חושב ש...
קצת אלים.
קצת, אבל אני חושב ש...
זה לא אני, אבל... אני לא עושה את זה הרבה, ואני כאילו... אני הכי שקט שיכול להיות. אבל... אתה חייב לעשות העבודה. אתה לא יכול להיות שקט יותר מדי. אתה צריך משהו, תבקש. עד שיתנו.
אוקיי, אז... אז העבודה זה
כאילו... אחרת זה, אתה לא יכול להיות בומן.
אם אתה לא נלחם?
אם אתה לא... כן, כן. אם אתה צריך לבקש, תבקש. אם אתה לא יכול לבקש ולא נעים לך לבקש, אז זה לא ילך. תעצור ותגיד, כך וכך צריך לעשות. כן? בהתחלה זה... זה בא עם הזמן. לפעמים, בהתחלה הייתי משקשק. נגיד, לעבוד עם תאורנים, עובדים 30 שנה בתעשייה, זה לא קל. דורכים עליך, תור אחד שמתחיל, אבל זה עם הזמן. שזה גם חלק מהמקצועיות, שזה בא עם הזמן. אין מה לעשות, זה ככה בכל מקום.
אוקיי. כן? אז כאילו... נגיד ככה, מתי אתה מרגיש שבאמת השלב הזה הגיע, שהצלחת להגיד כאילו, לא, חבר, זה לא קורה. היה איזה רגע שאתה יכול להגיד כאילו, פה אני צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד כאילו, לא, זה עכשיו לא יקרה פשוט. זה, אנחנו נעשה, אנחנו נעבוד, אנחנו נבין ביחד, אנחנו זה, אבל מה שאתם רוצים לעשות עכשיו לא אפשרי, וזה הולך לפגוע בי בעבודה ובתוצר הסופי.
לא, זה כבר, נראה לי דברים שהם כבר החלטות של המקליט, נראה לי. הרבה פעמים אני מסתכל על המקליט, כדי לבקש ממנו אישור, כן, תכנס בהם, תבין, כאילו,
תן
לי, כן, כמו כלב, תן לי אישור, עכשיו אני, זה, אני אעצור, אז המקליט עושה לך. נסתדר, בסדר, זה החלטה. אז אתה זורם. אבל אתה תמיד בקשר לראות שזה לא יצא טוב וזה. בודק איתו, לראות מה הוא מצפה ממך. בסדר, כן.
אתה יודע, זה מעניין שאמרת מה הוא מצפה ממך, כי כאילו, כי דיברנו קודם באמת על עניין של עבודה עם מקליטים שונים, אבל אתה יכול להגיע למצב שאתה מגיע ליום צילום ואתה ישר יודע מה מקליט מצפה ממך, מה הוא ישר דורש, זה יחסים שכאילו שנבנים ואז אתה לומד את הציפיות תוך כדי.
לא, מה, אתה מקליט, אתה רק אם אתה לא מכיר אותו. אם אני מכיר אותו, אני יודע איך הוא, מה העדפות שלו.
אבל day one, אתה פוגש מקליט. אתה יכול כאילו ישר...
שאני לא מכיר?
שלא עבדתי איתו.
אתה לא יודע. אתה לא יודע, הוא גם לא מכיר אותך. הוא גם לא מכיר מה אתה יכול ומה אתה לא יכול לעשות. אבל זה כל אחד עם הסגנון שלו. מקליטים זה עולם ומלואו. כן, הם שונים אחד מהשני, מאוד, בעדפות שלהם בעבודה. אבל בסדר, אני זורם, כל... זורם כולם. אני באתי לתת שירות. מה שאתה רוצה, נעשה. זה אני רשות מבצעת, והוא מחוקק. ככה זה עובד. בסדר.
סבבה. אוקיי, אז נגענו בנושא טיפה קודם, אבל אני אשמח אם אתה יכול להרחיב עליו. אני תמיד שואל פה, מה החוויה הכי גרועה, שהכי גרועה או קשה שעברת על סט? זה יכול להיות התמודדויות קשות, זה יכול להיות לוקיישן בעייתי, כל סיטואציה, אני אשמח שתספר לי, לא צריך להיכנס לשמות או משהו בסגנון.
חוויה גרועה? קשה לי למצוא... מה זה, נגיד מה שסיפרתי לך, שאני עוצר את העבודה, דברים כאלה?
משהו כזה, או איזשהו פרויקט שפשוט כאילו, כל הצוות החזקת את הראש, או כזה, מה אנחנו עושים עכשיו?
אין לי איזה... משהו קיצוני, נגיד לך. אני, אחרי זה אני אלך הביתה, ואז אני אגיד, איך לא סיפרתי לו על זה, יאללה, אתה יודע, זה תמיד קורה.
ברור.
אתה מבין למה אני לא זוכר טקסטים?
נו.
ואני רוצה איזה... יש בומנים שאמרו לי שהם מסתכלים על ארבעה מעודי תסריט האלה, והם זוכרים את זה, אני לא, כל הכבוד לכם, מה אני אגיד לכם? אני לא מסוגל, אני, שזה אני הייתי עובד, הייתי בא לעבודה, אתה לא, עם ספלייסר של ניירות, בשביל לחתוך, היה לי מזוודה, תיק של לפטופ, שמתי בו ספלייסר של ניירות, הייתי בא, כי לגזור את זה היה לוקח זמן, אז קיצרתי את הזמן עם הספלייסר הזה, אבל בסדר, זה מה שצריך, מה שעובד לך אתה עושה.
זהו, אני לא חושב שיש, אתה יודע, איזושהי...
זה לא משנה מה מסתכלים ומה אומרים. אם זה עובד לך ככה טוב, תעשה את זה.
נכון. נכון, אני לא חושב שיש איזשהו משהו שאתה יודע, ש... כשאתה מגיע לטקסט לצורך העניין, אם אתה תופס אותו, אתה תופס אותו. איך הגעת, איך עשית, אף אחד לא מתעסק לך.
בסופו של דבר, המיקרופון צריך להיות איפשהו צריך להיות. בא איזה סאונדמן גרמני פעם, איזה פיצ'ר שעבדתי. הוא ראה שאני לא כך מכיר את הציוד, ואמרתי לו, תסביר לי על הציוד, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה. הוא אמר לי, you just put the mic where it's supposed to be, I'll take care of the rest. אתה מבין? הוא מצפה ממך שתביא לו סאונד, בסדר, נכון. ובזה זה מה שעשיתי, הבאתי לו סאונד, מיקרופון, איפה שצריך להיות, היה מבסוט.
בסדר. העיקר
אחרי אתה... זה כבר קצת למדתי על הציוץ, לא תוך כדי. day one, you just put the mic, תתעסק בזה. זאת העבודה.
סבבה, נו הנה, העיקר אתה אומר שאין לך סיפורים.
אני הולך הביתה, הכל יחזור לי.
בסדר, אז בוא רגע, אם יש איזשהו פרויקט שכן עולה לך, משהו שאתה רוצה לדבר עליו, איזושהי עבודה כאילו, in general, שלא הזכרתי, משהו שבא לך להתמקד עליו.
זה בגלל שהעבודה היא די דומה מפרויקט לפרויקט, אז אין לי על מה כל כך להתמקד. יש הפקות שאתה נהנה יותר, וכאלה שפחות, נגיד קומדיות נורא נחמד, רמזור נגיד, בעונה הראשונה.
וואלה, אוקיי, רגע, לא, אז על זה אני רוצה שכי זה לא...
רמזור, אתה זוכר את זה?
בטח.
זה עונה ראשונה הייתי, זה היה ממש נחמד שם.
אוקיי, אז רגע, רוציתי על הפרויקט, כי מעניין.
זה היה סינגל קאמרה, אני חושב, מאוד נהננו לעבוד שם, מאוד נהננו. אתה יודע, קומדיה, מצחיק.
זה גם היה...
מצחיק גם אחרי שהמצלמה, קיבלו אותה, גם עדיין היה נחמד. לא תמיד זה ככה. לפעמים... לא תמיד בקומדיות בהכרח זה נחמד מאחורי הקלעים. אבל יש ויש.
דיברנו קצת קודם על ההבדלים בין עבודה של בומן שנכנס לסדרה, או נכנס להחליף, או דברים כאלה. בוא אני נגיד את זה ככה. אתה חושב שיש הבדלים גם בשיטות עבודה, ובדברים שכאילו בומן אחד נגיד, עושה או לא עושה, או משהו שמקליט מכתיב לבומן שהוא צריך לעשות או לא לעשות?
יכול להיות שיש הבדל בין בומן לבומן, כאילו, אני לא יודע, אני לא ראיתי כל כך בומנים אחרים, מה הם עושים. אני מאמין שאחרים לא גוזרים פתקים כמו... כן. אני למשל לא עובד עם אוזניות. כן. כאילו ככה התרגלתי, אמרתי לך, הייתי סאונדמן לפני זה, באתי, והסאונדמן הראשון שעבדתי איתו לא נתן לי אוזניות. לא שמתי אוזניות.
לא נתן בקטע של לא,
לא
היה?
ביקש, לא? לא, לא ביקש ממני להיות עם אוזניות. פיצ'רים וכאלה. הרבה בומנים אני רואה עם אוזניות. עכשיו, אני כן אשים אוזניות אם יש דרישה, אם הסאונדמן רוצה להגיד לי דברים. תוך כדי, אז למה לא? אני, אתה יודע, אני זורם. אבל אני... זה לא נוח לי, אני לא... הדבר הזה לעבוד, זה לא נוח בעבודה. אז מה, אני מביא איכות. מכניס אוזן אחת, שומע אותו אם הוא צריך להגיד לי משהו. זה, אוזן שנייה, תישאר פתוחה לשמוע רעשים, מאיפה הם מגיעים. אני אגיד לו מאיפה הם מגיעים, זה לפעמים עוזר. אני חושב ש... זה טוב להשאיר אוזן אחת פתוחה תוך כדי צילום. הרבה פעמים, אם אתה ככה, אתה לא יודע מה הכיוון של הרעש, מאיפה הוא מגיע. נכון? או שאני טועה?
לא, לא, יש בזה היגיון, אני פשוט תוהה כאילו, זה לא מוציא אותך מהסצנה שאתה שומע את העולם מסביב במקביל כאילו?
לא, למה?
וואלה.
זה כאילו, אם כבר אני שם אוזנייה אחת, אז גם כן הוא נותן לי את הסאונד של המייק שלי באוזן, ואני שומע, וזה בסדר, זה עוזר לי לדעת אם אני מכוון או לא. ואוזן שנייה פתוחה לעולם, לשמוע בעיות, אם יש. התרגלתי ככה וזה עובד, זה בסדר, זה לא משגע אותי או משהו.
אוקיי. Okay.
אבל אני לא יודע אם יש כלל כזה שאומר שבומן חייב להיות עם אוזניות וחייב לשמוע את ה... איך הוא נשמע במה שהוא עושה. כאילו, אם אני יודע שהמיקרופון מכוון, אז אני יודע שהוא מכוון, אני לא בהכרח חייב לשמוע את זה גם כן. אולי אני טועה, אולי סאונדמן אחר יגיד, לא, 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 לא. זה אומר שאתה יכול לפספס ואתה לא יודע ו...
לא חושב שזה כלל, נראה לי שזה פשוט, אתה יודע, זה workflow.
אני אומר את זה כי אני רואה הרבה בומנים עובדים עם אוזניות, רובם, כאילו. השאלה אם זה בשביל שהם ישמעו את הסאונד, או זה רק בשביל לשמוע סאונדמן שלוחש לך ב-PTT, אני לא יודע. זה בשביל סאונד. האם צריך את זה?
מעניין.
לא יודע, אני מסתדר בלי זה. הסתדרתי בלי זה ואני יכול בלי זה, אבל בסדר, זה אם סאונדמן מבקש, אין בעיה.
דיברת קודם על העניין של לעמוד עם הגב מול צלם, עם הפנים אל מול הצלם בשביל לראות כאילו בדיוק מה המצלמה עושה. בשביל אנשים ששמעו את זה וכזה, וואו, רגע, לא חשבתי על זה כפונקציה בכלל, יש לך עוד כל מיני טיפים, עוד דברים שאתה יכול להגיד, כאילו, ככה תשפרו את העבודה שלכם, ככה תעבדו יותר נכון. כל מיני דברים שהם כאילו, שעבורך הם בייסיק, אבל שאנשים אחרים זה וואו, אני לא מאמין שזה לא עלה לי לראש.
דברים, אתה יודע, שהם כבר קשורים לגוף האדם, איך לעמוד ואיך... להביא את עצמך למצב שאתה לא... שהבום לא ייפול לך כי נגמרו לך הכוחות. זה גם יכול לקרות בסצנה שהיא ארוכה. זאת אומרת שהיא קשור לשרירים, קשור למפרקים וכאלה דברים. זאת אומרת, אם אתה לוקח... אתה מחזיק ככה נגיד, ואתה עובד על זה, אתה תתעייף מהר מאוד. אז כבר עדיף לך לסגור את היד ככה, שכל המשקל נופל על העצם, ולא על זה. זה הטיפול. כן, עם זה אתה יכול להחזיק עמוד, סתם, לדוגמה. אתה סוגר את היד, אתה יכול... זה אומר שאתה מחזיק יותר גבוה, אבל אתה תחזיק יותר זמן. היד שלך לא תתעייף. כאלה דברים. עכשיו, אם אתה רוצה להיות בומן, נגיד היה לי בומן אחד, הביאו לי, הוא אמר, אני שואל אותה, אתה רוצה להיות בומן? כן, זה. ואז כל היום הוא עומד עם הגב, עם הגב אליי, עם הגב למצלמה, אז אני אומר לו, תהפוך, 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 הופך, ואז אני רואה אותו עוד פעם חוזר. למה? זה לא נוח לי. רק הצד הזה נוח לי. אז או שתעבוד על הצד השני, או שתגיד, זה לא בשבילי, כי אתה לא, זה לא בשבילך. אם אתה לא יכול ככה וככה, אז אתה לא יכול להיות במקצוע הזה. אז אתה לא יכול צד אחד. זה לא עובד ככה.
אוקיי.
לימים הוא נהיה סאונדמן, סבבה, אחלה, בסדר גמור, אבל בומן, אתה לא יכול צד אחד, כי ככה נוח לך. אתה צריך להסתכל על המצלמה, מתי שאתה צריך להסתכל, וזה כיוונים גם.
אז אתה יודע מה, אני אשמח דווקא לגעת בזה רגע, כי כאילו מרגיש לי שבומן חייב להיות ורסטילי, בדיוק כמו שאתה אומר, שכאילו אתה לא יכול להגיד אני עובד ככה, לא, יש כל כך הרבה משתנים שאתה בסוף שלהם, שאתה מקבל אותם בסוף, ואתה חייב להתאים את עצמך אליהם. זה כאילו, זאת הגישה, זאת התפיסה?
זה לא רק זה, גם הבומן ש... אני אומר לו, בוא נקרא את הסצנה ביחד, נסתכל על זה, הוא אומר, עזוב, אני אסתכל, אני אראה, אני זה. אני אזכור וזה, ואז באה הסצנה והוא... זה לא, זה גם התייחסות ברצינות לעבודה. זה גם חלק מהעניין. אם אתה לא מבין מה אתה צריך לעשות, או שאתה מזלזל בזה, או משהו, שאתה לא מבין את הרצינות של זה שיש בזה, אז זה לא בשבילך. זה לא בשבילך. וגם כן, איך שאמר, אולג אמר לך את זה. זה או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. וזה כזה כזה... אני גם ראיתי את זה בעיניים שלי על שזה באמת, זה... לא יודע איך לקרוא לזה. איך הוא קרא לזה. גיפט, מיומנות, לא יודע מה...
הוא אמר שלהיות בומן זה מולד.
מולד? קצת הגזמנו, אבל... אבל כן, זה... אתה רואה מתי מישהו... שזה מה שהוא רוצה לעשות, או שהוא כאילו בדרך למשהו אחר, שזה משנה את הרצינות בעבודה. זה לא, אני חושב שזה המקום, אני אהיה קצת בומן ואז אני אהיה מקליט. לא, אז אתה לא תהיה בומן טוב, אולי, כמו שצריך להיות. כי זה, אתה מסתכל על זה אחרת. זה מקצוע. מקצוע. אתה רוצה לעשות את זה? עד הסוף. כמו שאר מקצועות, כן. עוזר צלם לא בהכרח, צריך אחרי זה להיות צלם. הוא מומחה בפוקוסים.
אתה יודע, זה שוב, אתה נותן פה כאילו נקודות ממש מעניינות, כי באמת בומן בהרבה מהפעמים זה מרגיש כמו איזשהו תפקיד...
עוזר מקליט. זה לא עוזר מקליט.
תודה רבה.
זה לא עוזר מקליט, זה בום אופרייטור. זה הדבר הזה. עוזר מקליט, אוקיי, זה לשים אולי את הנקמייקים, כמו שאמרנו, זה לקפל קבלים, וזה מה שיש בצוותים בארצות הברית. יש סאונדמן, יש בום אופרייטור, יש אסיסטנט. זה עוזר מקליט, סבבה, אחלה. אבל זה מקצוע. זה לא זה. זה לא בשביל לבוא ולעשות דברים אחרים. צריך להשקיע בזה.
אתה יכול לעבור איתי איך העבודה שלך השתנתה לאורך השנים מבחינה טכנית, מבחינת ציוד, מבחינת השתכללויות של ציוד שמעבר בין עבודה wired, עבודה wireless, עבודה של פתאום, כמו שציינת קודם, עבודה עם מצלמה 1, 2, 3, שאיך דברים השתנו לאורך השנים, גם כאילו שהנוחות שלך מן הסתם עלתה, אבל מצד שני, שגם מחלקות אחרות משתדרגות, אז איך העבודה שלך השתנתה בעתם?
סך הכל אני חושב, במשך השנים, המהות נשארה אותה מהות מבחינת ציוד, בסך הכל עדיין מכשיר הקלטה, זה בומן, זה לא השתנה הרבה, אתה יודע, אז המכשירים השתנו, ווויירלסים אולי יותר טובים וכל זה. מה שכן שינה בהרבה, זה שהבום הפך לאלחוטי. זה קפיצה גדולה, נקרא לזה, בעבודה, בהתמודדות של הבומן גם כן. כי עכשיו אתה מזכיר לי באמת שבהפקות ראשונות שעבדתי, זה בום קווי, מחובר לסאונדמן. אתה עובד בזה, אתה מקפל, פורס, מקפל, פורס, וזה גם משנה את הזמן של העבודה. כי נגיד, אומרים, אוקיי, אתה במקום לא נכון, אתה צריך לעבור לצד השני של הסט, לקחת את זה, את הבום מהצד השני, זה זמן, זה עכשיו צריך לזה, ויש לך סטנדים על הקבלים, אתה צריך לזה סטנדים לקפל את זה, זה לוקח, נגיד, לקח לך דקה מהזמן של הצילום, אם אתה צריך לעבור, מחכים לזה פתאום. אין את זה. עכשיו אתה צריך לעבור צד שני, דרך הסט אתה מדלג, מול הצלם אתה מדלג. בלי בעיה. זה הפך את העבודה להרבה יותר נוחה, ופחות שחורה, בידיים. אני, היה לי על הסטנד שזה, היה לי חבילה של מגבונים לחים, לרקות ידיים, לרקות קבלים. כן, זה הפך את זה ליותר נוער, יותר מהיר, וזה נותן לך הרבה יותר אופציות לאיפה אתה יכול לעמוד כבומן מבחינת מרחק, אתה פתאום יכול לעשות דברים, וואו, כאילו, אתה יכול לפרק את המקל, להניח את הבום מתחת לאיזה שולחן, לקחת סאונד, נגיד. עכשיו, תאר לך עם כבל, אוקיי, אז לסלול כבל, וזה, וזה. הרבה יותר מהר ומתאים למהירות שעובדים היום גם כן, שהיא גם כן השתנתה. אבל זה שינוי גדול, הבום האלחוטי, שזה כבר סטנדרט היום. אתה רואה מישהו מקפל כבל, זה נראה לך, מה אנחנו ב-80s?
אוקיי.
אתה מקודם דיברת על זה שהתחלת בעבודה של ניוז. שהעבודה של ניוז, כמו עבודה של דוקו וכמו הרבה פרויקטים קטנים, המקליט גם עושה בום במקביל. עכשיו, זה משהו שבדרמות, בנרטיב, הוא לא קיים בגלל החלוקה בין מיקרופונים שאתה יודע, מה שאנחנו קוראים לו נקים, שיושב על שחקנים, לעומת עבודה עם בום, שזה סאונד שונה לחלוטין, ואני חושב שאנשים לא מאוד מבינים את זה אפילו. בעיקר היום שאנחנו כל כך מסתמכים על נקים, בכל כך הרבה פורמטים. אני אשמח שתעבור איתי רגע על הסתכלות על עבודה כזאת, של מקליט שגם מחזיק מקל תוך כדי המיקס, וגם על ההבדלים בין הסאונדים. בין הסאונד של בום, שהוא סאונד יותר רחוק, אבל יותר נכון, נקרא לזה ככה, לבין סאונד של נקים, שהוא סאונד של המיקרופון יושב לך פה, אתה נשמע ככה, וכאילו, זה לא, בני אדם לא אמורים לשמוע אחד את השני בצורה הזאת.
יכול להיות שאני לא אענה לך נכון על זה, אבל בתור התחלה, שתי הידיים שלך הם בשביל המקל הזה. אז מה, אתה מסתכל על הרקורדר ומזיז את ה... using the force, מה שנקרא, אתה מזיז את המיטרים, או... איך אתה עושה את זה?
אני לא יודע, אני חושב שהיכולת שלך
להזיז... עוד יד, להיוולד עם עוד יד אולי. לא, זה עבודה לשניים, זה לא נכון שזה יהיה לבן אדם אחד בסרט עלילתי, זה משהו אחר מדוקו. למה? גם כן בגלל הפיזיות של הדבר הזה. לא, אני חושב, אתה צריך את שתי הידיים שלך בשביל זה. ואתה צריך גם את הידיים שלך בשביל לעשות מיקס הרי. אין לך יותר משתי ידיים. שלא נדבר על המשקל שאתה סוחב איתך, תסתובב עם זה בסרט עלילתי, עם זה, זה, זה לא, זה לא מתאים. לא מתאים, לא נכון. כן, תשמע, זה סאונד שהוא כל הזמן באותו מרחק מהפה, בכלל שהשחקן משתנה בפריים, בגודל שלו, הסאונד עדיין נשאר אותו סאונד, וזה כאילו... זה, איך נקרא לזה? זה לא מתאים לגודל. זה לא משתנה עם הגודל. מה שכן משתנה זה הסאונד של הגנמייק, של הבומן. שזה מתאים ללונג לפי המרחק. זה סאונד יותר נכון למה שאתה רואה. העניין הוא שבשנים האחרונות כבר התרגלו לשמוע גם את הלונג שוטים מסאונד קרוב. למה זה קרה? לא יודע, בגלל עריכות, ככה מעדיפים לערוך את זה. אני זוכר שאני התחלתי בפיצ'ר עם הסאונדמן, בלונג שוטים, הוא לא היה רץ לשים נקים. לא. אתה תיקח עם הבום, מאיפה שהפריים מאפשר לך, וזה היה הסאונד של השוט הזה. עד שהוא היה מוציא נק, זה היה כאילו, וואו, משהו קרה, משהו חריג. זה לא היה זה. זה היה נכון אבל, אתה רואה את זה בסרט, גם אם הם רוצים להכניס בלונג שוט, שכבר יתחיל הסאונד הקרוב, אז הם היו לוקחים את זה מההקלטה שעשינו בקלוז-אפ. ככה שנים אני חושב. מה קורה היום? אני לא יודע אם הם לוקחים את זה מהנקים, אני לא כל כך יושב בעריכות להגיד לך את האמת. אבל... אבל כן, זה ההבדל, הנק יש בו משהו סינתטי מאוד, נכון? זה לא... משהו מזויף בסופו של דבר. לעומת המיקרופון לעומת הבום. זה אולי כאילו משהו שגם מבאס בומן לפעמים. לפעמים נותנים לי את האוזנייה, לשמוע אוזניות, ואני שומע את הנקים. אני אומר לו, לא, אתה תשמיע לי רק את הבום, מה זה עוזר לי שאני שומע גם את הנקים? זה כאילו מגעיל אותי, תציא את זה, זה לא קשור אליי בכלל. אז משנים, כאילו, זה לא קשור, אבל זה סוג של אויב שלנו, של הבומנים, כי אם מצליחים להקליט עם זה, וכאילו, אז עושים לך, זה בסדר, זה בסדר, כאילו, אל תתאמץ, אני מביא את זה מזה, אז זה כאילו מבאס קצת, כאילו, אתה רוצה לבוא לעבוד ולתת את המקסימום שלך ולהביא את הסאונד ממה שיש לך ביד, אז זה כאילו אולי גרם לעצלנות מסוימת.
אוקיי, אהבתי, אהבתי מאוד. לא, לא, באמת, באמת.
אבל אין, זה החיים שלנו, זה הנקים, זה חלק מהחיים. זה כבר דרישות שדורשים מהסאונד מן את זה, אני חושב, עוד לפני שמתחילים לצלם, אומרים לו שכולם יהיו נקים. נכון, זה מה שקורה.
נכון, זה מה שקורה. גילי פרחי, תודה רבה.
תודה על האירוח.
מה שעל הסט?